קדושת הדומייה, קדושת ההוויה. כן, עכשיו תראו, זה קטע שמתאר את הצדיק העליון במדרגתו הכי הכי גבוהה. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר, אולי לפני שאנחנו מתחילים. המשפט הפותח פה הוא הקדושה העליונה היא קדושת הדומייה. קדושת ההוויה שאדם מכיר את עצמו, בטל בפנימיותו הפרטית וחי חיים כלליים, חיי כל. בסדר, אתם רואים פה איזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, נכון? איזה מדרגה זאת? מדרגה גבוהה. תראו, מתואר פה איזה איש מאוד מאוד גדול, נכון? אז איזה מדרגה זאת?
צדיק עליון.
צדיק עליון. מיד רואים את זה גם, נכון? קדושת ההוויה, חיים כלליים, מרגיש את חיי הדומם, הצומח, החי, חיי הכלל כולו, של כל מדבר, כל איש משה אדם, חיי כל שכל, כל מכיר, כל מרגיש וכל מרגיש. וההוויה כולה מתעלה עמו למקורה, והמקור תמיד מתגלה עליו, תמיד עליה ועליו ברוב הדר, בהוד קדושה באמת ובנחת. קראנו את זה? אתם לא זוכרים. עכשיו תראו, למה אני אומר לך שאני לא זוכר? כי אני פשוט מלמד בכל מיני מקומות, כל מיני קטעים, אז אני לפעמים מתבלבל, אני לא יודע בדיוק מה אני לומד. אז זאת המדרגה שנקראת קודש קודשים, נכון? קראנו לה הצדיק העליון. מה מאפיין אותו פה? בשורות המעטות האלה, הוא עוד מעט יפרט את זה, אבל מה זה מפרט? מה בעיקר מאפיין אותו? מה עד היום תמיד אמרנו, מה שמאפיין את הצדיק העליון?
ביטול כלליות.
נכון, יש פה אנחנו רואים את הכלליות. ביטול הפרטי, לא ביטול, הוא לא אצל הרב קוק. לא נעלם, אלא כאילו הגבולות של הפרטי שבו, כאדם פרטי, מתבטלים והוא חי חיים כללים חיי כל. זאת אומרת, הוא חווה את כולם באחדות אחת, כן? ביטול הפרטי. בסדר? זה הצדיק העליון.
אז הוא מרגיש שהוא חי אדומם, צומח וחי, שהוא...
הוא חי עם כולם. כלומר, הוא, כל דבר שהוא פוגש בו, הוא לא עומד אל מולו. אלא הוא איתו, כאילו הוא חווה אותו, הוא חי אותו. הסיפור הידוע עם רב אריה לוין שתולש את הזה, ואומר לו, מה, איך אתה נוגע בזה, איך אתה... זה חי, כל דבר אצלו חי, והוא מרגיש אותו, הוא מתאחד עם הכל. אני רוצה שתבינו מה הנקודה פה תמיד, הביטול הזה של הפרטיות, למה הוא כל כך חשוב? מכיוון שנקודת הזינוק של האדם, שהוא תינוק, היא הפוכה. כי האדם כל הזמן רק מגן על עצמו, ושומר על עצמו, ועושה לו הגנות. ותמיד השני מאיים עליו, וכל הזמן צריך להיות באיזה מאבק כדי להגן על עצמו מפני העולם. אז הוא נלחם על הצעצוע שלו, נכון, התינוק? הוא נלחם על הצעצוע שלו, נלחם על זה. למה? כי הוא נלחם על החיים שלו. ולכן הפרטיות היא תמיד איזה סוג של הגנה כדי לבצר איזה עולם משלו, בסדר? אחר כך, כשהוא מגיע, הניגוד לפרטיות הזאת, זאת הכלליות של הצדיק, נכון? יש לנו כאן, אם כן, את הפרטיות שהיא איזה מין הסתגרות, נקודתיות וכו' וכו', שזה משהו נפרד, אז לכן כאן יהיה הפרטי, יש פה משהו נפרד, כן? גבול, כל אחד לעצמו, ברור? אז מה זה יביא תמיד? מה זה יביא? שכל אחד לעצמו והפרטים, למה זה עלול להביא? ניכור, ריחוק, אי אכפתיות, אולי אחר כך בסוף אמרנו שנאה וכו' וכו'. נכון? עכשיו ברגע שהגבולות האלה מוסרים, כן? אז האדם חי, חיים כלליים, חיי כל. בסדר? מה זה חיים כללים חיי כל? מה זאת אומרת? הוא מזדהה עם כולם, הוא מחובר לכולם. הוא מרגיש, כן, את האחדות עם הכל. שימו לב, לכן מה שיפיין פה זה אחדות. כלליות. נכון? הזדהות. במקום אחר אומר, אני אוהב את הכל. אני לא יכול שלא לאהוב את הכל. אז זה אהבה. אתם רואים את הניגוד? של בין הפרטיות הנפרדת לבין הכלליות המאוחדת. בסדר? יפה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. האם לא יכול להיות מצב של איזה מין כלליות לא כל כך טובה?
כוח.
יפה מאוד.
זה יכול להיות הבחנה.
יפה. כוח. מה הבעיה בכוח?
חוסר יכולת הבחנה.
כלומר?
טוב ורע.
נכון, נכון. חוסר יכולת. אז מה זה, מה זה מאפיין את זה? מה זה מאפיין את הכלליות הזאת?
המוניות.
מה?
המוניות.
המוניות, יפה, מילה טובה, ממש טובה. מה?
טשטוש הגבולות.
טשטוש גבולות, נכון. כלומר, מה אשמע מפה מדבריך? שגבולות זה דבר דווקא טוב. אז אם גבולות זה דבר טוב, אז למה הוא מסלק אותם? ולמה פה אמרנו שגבול זה דבר ששם גבול?
צריך לדעת שהוא כן.
מה זאת אומרת?
צריך לדעת במקום של כל אחד. איך הם משתלבים? לא להגיד שהמקום של זה, והמקום של זה הוא אותו מקום.
מצוין. שכלל, שכלל.
זה גם תהליך.
יפה, שמה?
כל מה שדיברנו על סיטר דקדושה וסיטר אחרא, ששרי בחיבורה וסיים בפירודה, מול שרי בפירודה וסיים בחיבורה.
אז אם כן ככה, אנחנו צריכים קודם להפריד, לשים את הגבול, נכון? למה זה חשוב קודם כל לדעת לשים גבולות? ללמוד קודם כל לשים גבולות.
וזה תחום מה אתה עובד.
נכון, לבצר מה, צריך קודם כל לפתח מה. כי אם אתה לא שם גבולות, נוצר המון, המילה המון ממש טובה, נוצר המון חסר זהות. כלומר, מה שהחבר'ה עושים. פעם שמעתי איזה מישהו שאומר, איזה נער אומר, כולם רוצים לעשות את מה שכולם עושים. זה ממש טוב, נכון? זה בדיוק העדריות, נכון? זה בדיוק העדריות. כולם רוצים לעשות מה שכולם עושים. זאת אומרת, לא לחרוג, אני צריך להיות כמו כולם, אני צריך ליישר קו. זה הפוך מזהות. נכון? הפוך מעצמיות, מזהות, מידיעה, מייחודיות, כל הדברים החשובים. אז זה כאן, לכן ההמון זה טשטוש. ולכן, סדרה אחרא שרי בחיבורה, נכון? כלומר, כולם ביחד, החבר'ה הולכים ביחד, כולם עושים מה שכולם עושים. כולם צריכים ללכת לפי צו האופנה, ואם אתה לא עומד לפי הצו, אוי ואבוי, יהיה לך אסון וכו' וכו', נכון? אז זה הדבר השלילי. הוא דומה לזה, אבל זה הפוך. אתם שמים לב? גם פה וגם פה אין גבולות, אבל זה הפוך. מכיוון שפה החוסר גבולות זה הטשטוש. זה הסדרה החשרי בחיבורה, זה הכורח, זה כל העדה, זה טשטוש הדברים. וכל המושג של עצמקות, יחידיות, ייחוד עצמי, רשות היחיד, אין פה את רשות היחיד. שברשות היחיד מתגלים כל הדברים באמת העמוקים, האינטימיים, אין אינטימיות. נכון? אין. כל זה נמחק. למה? ההמון. מי שמאוד מאוד אהב את המימד הזה, היו הפשיסטים. כן? מכיוון שהם אמרו, האומה, האומה, תטשטש את עצמך. כולם צריכים ללכת עם אותם מדים. כולם ביחד, המונים, עומדים, מצדיעים יחד, בכיכר. הכוח של ההמון. כן? אני לא רוצים שתהיה מיוחד. ההפך. אם אתה מיוחד, אתה מבלבל את המערכת, כן? וזה לא טוב, ואתה תחיל, הכי גרוע שתתחיל לחשוב, זה הדבר הכי גרוע בעולם, כן? אז לכן ההתחלה היא זה. אתם רואים? השלב הבא, כלומר, מין טשטוש כזה. השלב הבא, רגע, רק שנייה, עכשיו. כשיש, למה סיטרה חשרי בחיבור וסיים בפירודה? מכיוון שבאמת האנשים בתוך המקום הזה, הם לא באמת מרגישים את האחדות ואת הרצון להזדהות עם האחרים, אלא מה שמאפיין, מה מאפיין את הלהיות ביחד הזה פה? תיכנסו לנפשו של אותו נער שהולך עכשיו לפאב וחייב ללבוש את הבגדים שכולם לובשים. מה מניע אותו?
למצוא חן.
מה? למצוא חן. יפה מאוד. הלאה, תגיד עוד מילים.
חוסר ביטחון.
חוסר ביטחון. הוא רוצה ביטחון. הוא מחפש ביטחון. מה עוד? אבל איך הוא מחפש אותו? בלהיות כמו ההם. זאת אומרת, הוא מזהף את עצמו. הלאה, מה עוד? המילת המפתח פה היא לשרוד. הוא רוצה לשרוד. בעצם למי הוא דואג? לעצמו. כלומר, זה כאילו כולם הולכים כולם, אבל בעצם כל אחד שם בעצם דואג לעצמו. זה מלחמת קיום. רק היא נעשית על ידי זה שכולם צריכים להיות כמו כולם. ההידמות הזאת החיצונית היא סוג של התגוננות כדי להיות מוגן בהמון. כן? לכן זה בעצם מצב הישרדותי. ולכן הוא מתחיל בחיבור כאילו, אבל כיוון שבאמת בפנים אין אחדות, זה לא שזה נובע מתוך אהבת האחר. הוא הולך כמו כולם כדי שלכולם יהיו אותם בגדים. אתה יודע שפעם דאמרו על זה, למה הולכים בבתי ספר, פעם הולכו עם תלבושת. אתם מכירים את זה? הכרתם עד היום?
בסודיה,
היה אצלכם.
חוצות, כן.
כן, עכשיו, למה הלכו עם תלבושת? מה הייתה הטענה? הטענה הייתה שלא לכל אחד יש בגדים, זה שכולם הולכים ככה, זה מיישר קו.
לא מוציא עיניים לאף אחד.
כן, בדיוק. לא הוציא עיניים, בדיוק. אז אם זה היה בא מהמקום הזה שאני רוצה ללכת מכולם כדי שכולם ילכו אותו דבר ואני דואג לשני, זה נחמד מאוד, אבל זה בדיוק לא זה. הדבר האחרון שהוא דואג לו זה לשני.
זה לא רציונלי.
בדיוק, זה אולי לא רציונלי. הדבר האחרון שהוא דואג לו זה זה. הוא רוצה להראות את עצמו, הוא רוצה לשרוד, או שהוא רוצה למצוא חן, או ש... כל הדברים האלה, זאת. ולכן, סדרה חשרי בחיבורה, כלומר בכאילו של חיבורה, וסיים בפירודה של המלחם. זה מה שיקרה. זה מה שיקרה. בסדר? יפה. מה קורה בשלב, אם אנחנו עושים את זה נכון, ואנחנו משרי בפירודה, אז אנחנו שמים גבולות. אתה שם גבולות לא על מנת להפריד ולהגיע לניקור, שנאה, ריחוק וכו', אלא כדי לאפשר את היחיד המעולה, את היחידיות. ברור? זה הגבול. הגבול המהותי ביותר, אנחנו דיברנו עליו, הוא בין רשות היחיד לרשות הרבים. זה הגבול. לכן אסור להוציא מרשות לרשות בשבת, כדי לשמור על רשות היחיד. לשמור על הרשות. כן, זה כתב את זה הרב סטרליץ, תלמיד של הרב קוק. הוא אמר שאסור להוציא מרשות לרשות. זה מאוד יפה. כדי לדעת לבנות בשבת, אתה בונה את רשות היחיד שלך. וזה בעצם, בעומק, רשות היחיד זה הקדושה. ורשות הרבים זה החולה. כי הקדוש ברוך הוא יחידו של עולם, ולכן תמיד המושג רשות היחיד הוא קדושה. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה שמים גבול. אנחנו מבדילים בין קודש לחול. בסדר? מה יקרה בשלב הבא? בשלב הבא אנחנו נגיע לזה. אתם רואים? אנחנו נגיע לצדיק העליון שהוא יכול, עכשיו מה אתה רואה? הוא לא מפיל את המחיצות של רשות היחיד, אלא הוא מרחיב אותם. שימו לב, זה הנקודה כל כך עמוקה פה. זאת אומרת, רשות היחיד שלו, שבה הוא מאוחד עם עצמו ומרגיש את השלמות הפנימית, הוא עכשיו יכול להכניס פנימה עוד אנשים. עכשיו, רק כדי להמחיש את הדבר, תחשבו על משפחה שמקבלת אורחים. כן? אבל אתם יכולים לחשוב על משפחה שמקבלת אורחים כזה. זאת אומרת, הם כל הזמן צריכים שיהיו על אנשים בבית, כי הם לא יכולים להיות לבד, מכיוון שלבד לא יודע מה יהיה שם, יהיה רק, לא יהיה טוב, כן? אז הם כל הזמן מביאים אורחים וכו', ואז יש כל הזמן איזה מין טשטוש כזה, וכולם איכשהו שם זה, מדברים, פטפטים. בקיצור, זה ביטול הפרטי. אתם יכולים לחשוב, המשפחה שמקבלת אורחים בצורה הזאת, שבעצם יש לה איזה עמקות, אהבה וקשר, והיא מכניסה אליה אורחים, זאת אומרת, היא מרחיבה את רשות היחיד שלה. מבינים מה שקורה?
בלי לפגוע במשפחה עצמה.
מה? בלי לפגוע. לא רק שזה לא לפגוע, זה מרחיב, זה מעמיק את הקשר בין שם, מכיוון שאתה נותן ואתה מכניס פנימה ואתה אוהב. וזאת נקודה למפתח. האם אתה עושה את זה בשביל לשרוד או בשביל להעניק? בשביל לתן, בגלל שאתה רוצה בעצם להרחיב את העצמי שלך. אתה מרחיב את המשפחה, את הפרטיות, את האחדות. ומילת המפתח פה היא אחדות, תדעו לכם, זאת מילת המפתח. כי פה אין שום אחדות, זה רק הכאילו הזה. ופה יש באמת אחדות, כי הרשות היחיד, האחדות הזאת, יכול לחבק עוד ועוד ועוד ועוד. מובן? עכשיו, זה גם עם כוחות הנפש שלנו. גם בתוך כל אדם יש לו רשות היחיד ורשות הרבים. רשות היחיד זה עצמי, ורשות הרבים זה הכוחות שלנו. אז בהתחלה אתה צריך אולי להבדיל, להרחיק קצת כוחות שלך, ולעשות איזשהו מין סוג של שליטה, ולאט לאט אתה יכול להתחיל לחבק כל מיני כוחות, ולכן סתם פנימה, והם חלק ממך, אתה לא צריך להדיר אותם, אתה לא צריך להרחיק אותם, אתה לא צריך להזיר אותם, אתה לא צריך, ברור? אתה בעצם כאילו מרחיב את הרשות, את רשות היחיד על פני רשות הרבים, ולאט לאט רשות הרבים הולכת ונהיית רשות היחיד כולה. כן? באדם הפרטי, זה יהיה הצדיק, שהוא כבר לא צריך למשל, הוא לא צריך למשל למנוע את הכוחות שלו, לעצור אותם. אלא הם כולם כבר הרמוניים וכולם באחדות אחת. עם ישראל הוא כאילו רשות היחיד בין האומות, אז הוא יכול להתפשט על העמים ואז הוא מכניס את כולם. הנקודה מתרחבת על המרחב וכו'. בסדר? זה מובן? המהלך? יפה. אז אני חושב שהמהלך הוא ברור. אני רק רציתי לומר שהתיאור הזה של הצדיק העליון הוא, יש לו עוד שם, יש לו עוד שני שמות, כשדיברתי עליהם בפעם האחרונה, הזכרתי, אני נזכרתי אותה, האחד זה זיה ראילה, לא נזכרתי את זה? באדם הראשון, שזה המדרגה העליונה שהוא היה באחדות עצומה עם הטבע, עם עצמו, עם העולם, מין משהו קסום כזה, מין, זה צדיק עליון בריבוע, זאת אומרת, הוא צדיק הכי עליון, זה האדם הראשון לפני החטא. זה נקרא זיה ראילה אצל הרב קוק. ואמרתי לכם שזה גם יהיה מה? התחנה האחרונה, שהוא קורא לזה, אורו של משיח. עכשיו יש לנו תמונה. עכשיו אפשר לבנות איזה מודל שמכניס בתוכו את הדברים. נקודת הזינוק תהיה זיה. נכון? זה הנקודה הכי עליונה. אתה מתחיל בעליון. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם משהו. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו על הנסירה? זוכרים? הנסירה זה סוג של קשר שצריך לנתק אותו. נכון? אז זה לא יכול להיות האחדות הזאת שצריך לנתק אותה, כי זאת אחדות מעולה. איזה סוג אחדות צריך לנתק, או להפריד, או להבדיל?
של הגבולות.
של הגבולות. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים להניח מין דבר כזה. אני רוצה לבנות מודל, לא יודע מה רב קוק בנה, אני מניח שיש לו בראש דבר כזה, או אני בונה את המהלך הזה. נקווה שרב קוק היה מאשר את זה, את המהיילך הזה. אנחנו מתחילים בנקודה עליונה. קורה משהו, יכול להיות שזה קטעי השבירה שעוד אני רוצה שנגיע אליהם, ואז העסק נופל לפה. נקרא לזה שבירה, נפילה, ירידה, לא יודע איזה מילה. נוצר פה, איך נקרא למדרגה הזאת, של כל הטשטוש וכל המדרגה הזאת? איך נקרא לה? כוח. בסדר? בוא נקרא לזה כוח. זה מין, מה זה קורח? זה מין אחדות שמסתירה פרטים שנמצאים בעצם במאבקים ביניהם. כלומר, אין פה, בסדר? זאת אומרת, יש פה איזה מין בלבול בין אחדות של כאילו ופרטים. במונחים של קודש וחול. מה זה המדרגה הזאת? זה בכלל דרכות פרטית, כורח שם, שם כורח הוא טוב. איזה כינויים נותנים למדרגה מבחינת הקודש? מה המצב של קודש וחול פה במדרגה הנמוכה הזאת? תזכרו שאנחנו צריכים ללכת לעשות עוד מעט הבדלה. זאת אומרת, יש פה איזה מין מצב של מה? של מה? לפני שעושים הבדלה, מה יש? ערבוב. יש ערבוביה. זה צריך להיות משהו שמקביל לערבוב. ערבוב בין קודש לחול, מה זה יכול להיות? הבנתי את זה רק לפני כמה ימים. אז מה פה שהבנתי? פתאום נתפר לי פה משהו, ולכן אני רוצה לשתף אתכם בזה. שזה במובן מסוים דומה קצת לבעיה של קורח, כי בקורח גם יש איזה מין ערבוב לא נכון בין אחדות, בין הרבים לבין היחיד. יש איזה משהו כאילו כולנו ביחד, אבל בעצם זה לא נכון. אז פה בין הקודש והחול אני צריך לבנות איזה משהו דומה, שזה כאילו, אבל זה לא נכון. זה הערבוביה הזו. נו, תמצאו לי איזה ערבוביה, נו שם לערבוביה הזאת. אני מצאתי שם מצוין לזה. עכשיו רק אתם צריכים לצעוק, אם עוד מישהו אומר מה שאני אומר, סימן שאני צודק. לא, סימן שזה נכון אחרת. אם רק אתה אומר משהו, זה לא טוב. נשמע לא טוב. ואם לא תדעו, אני אתן לכם רמז. זה צריכה להיות מדרגה שקשורה, אני אתן לכם רמז, היא קשורה לעבודת השם. אבל היא, זה לא. כי אם זה עבודת השם, אז זה כבר בסדר. זה סוג של קרבת השם, זה לא נכון, זה המעורבב. בדיוק כמו ביחיד והרבים שם, שזה כאילו, אבל זה לא נכון. שאני צריך שם לבוא עם עסקים ולהבדיל, לנסור. טוב, אני אגיד לכם את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני חשבתי על עבודה זרה. מה הבעיה? מה הזהות של העבודה זרה?
כתוב.
היא לא פונה לאלוקים, אתה אומר.
כן, אבל זה שהיא לא... היא בחפצה שלה יחסית בסדר, זאת אומרת. זה עבודה של משהו מעבר. כן. בכתובת, במיוחד אז שהיה יותר את הפולחנות ויצר עבודה זרה.
למה אתה אומר? למה המילה כתובת?
לא, הרמב"ם אומר הפוך. שאדם רוצה לבוא את הקדוש ברוך הוא, אבל עובד אותו דרך אמצעי.
נכון. אבל עכשיו תעשו רגע את הרמב"ם ואת הדבר הזה, זה נכון מאוד, נכון? פרק. למד וב בחלק א' של מורה נבוכים, בדיוק אומר את זה, וגם אומר בהקדמה ליסודי התורה, נכון? אבל בוא ניקח את הרב קוק. מה יכול להיות הגרוע, אבל תדעו לכם שהרב קוק בדרך כלל דיבר על עבודה זרה במובן של השחיתות, לא במובן של הטעות. כאילו הוא טועה. זה תמיד קשור אחד בשני, כי אם אתה פונה לכתובת הנכונה, כלומר לאלוקי הנכון, באמת באמת בסוף לא תצא השחיתות. אבל השחיתות פה מייצגת את הטעות, יש פה משהו. עכשיו, מה הוא יטען? מה הוא יטען פה? יש פה משהו בעבודה זרה שהוא הבעיה. שהוא הבעיה. תנסו לחשוב, בדמיון של מה שאמרנו פה, הבעייתיות פה, תקחו את זה למקום הדתי.
מסחרי.
מילה קצת חריפה.
עבודת השם מסחרית.
כן, אז זו מילה קצת חריפה, כי עובדי עבודה זרה הם לא מסחריים.
נכון, לא כולם.
הם לא מסחריים.
אבל יש משא ומתן.
או, משא ומתן בין מי למי?
בין העובד לנעבד.
נכון. זאת אומרת, מה זה משא ומתן? זאת אומרת, בעצם, מה מניע את העובד עבודה זרה? לפחות הפטיש
יסתסו.
מה?
אינטרף.
בדיוק. אתם מבינים? מה חסר בו? תראו בדיוק מה חסר בו, וזאת הבעיה. חסרה בו ההערצה,
ההתבטלות,
ההתעלות. עכשיו למה? אני אגיד לכם בדיוק למה. כי האל של העבודה זרה, וזה הדבר הפרדוקסלי, הוא אל שאין מה להריץ בו. הוא אל כוחני. האלים העתיקים הם כוחניים לגמרי. אתה לא, אין לך מה להריץ, הוא פשוט בעל כוח. אז אתה פשוט צריך להתחנף. אתה צריך להסתדר איתו. אתה צריך, כדי, אתם יודעים, אם מישהו חזק והוא אלים, כדי להסתדר איתו, אתה פשוט צריך להיות נחמד. נכון? למצוא חן. זה בדיוק זה. למה? כי אין מה להריץ. את מה אתה מעריץ? את משהו בעל ערך פנימי. כל מה שהתורה בא לומר, זה שאלה האלוקית, האחדות האלוקית, היא מקור האור, החיים, החסד, השפע, הטוב, הכוח, המילאות, אחד בורא מצווה, זוכרים שאמרנו? הוא גם האחד, הוא גם המבורא שיכול לברוא, הוא גם המצווה, הוא מקור המוסר, מקור הערכים, הוא לא רק נותן את הכוח, הוא לא רק עשה את השמש ואת הירח כדי שתקבל מהם גשם ושמש, כן? זאת אומרת, זה לא כוחות, האלוקי הוא לא כוחות, האלוקי הוא מקור האור. ולכן המושג עבודת אלוקים, המושג הפנימי הוא עבודה של התעלות, ולא עבודה של צריכה, לצרוך. עכשיו, נכון, כל אדם שעובד את השם, יש פה מימד של בקשה, אבל בקשה של מימד אחר לגמרי, מכיוון שהיא מופיעה מתוך אחרי ההתעלות, שאדם התעלה למקור האור, הבקשה יכולה לנבוע באופן טבעי ונכון, ולא מתוך זה שאתה נשאר במקום שלך, ואתה פשוט עושה כל מיני דברים, מבחינה רוחנית, אתה באותו מקום, אתה רק מזיז את המערכת כך שאתה תשיג את מה שאתה תשיג, או שאתה עושה כאילו. זה ההבדל. הדוגמה כמובן הכי נפלאה שיש לי לדבר הזה, כן? זה של ההיפוך הזה מהאינטרסים. זה סיפור על... היה איזה רבי גדול, קראו לו רב אורי מסטרלסק. שמעתם עליו, השרף מסטרלסק קראו לו. הוא היה אחד מתלמידי המגיד ממזרי. הוא איזה... במקרה אנחנו גם קרובים. הוא איזה סבא, רבא, רבא שלי באיזשהו מקום. והוא היה רבי מאוד, היה צדיק גדול, בעל תפילה גדול, והחסידים שלו היו עניים מרודים. פעם בא לשם איזה רבי אחר, לא יודע מה, ראה אותם כאלה מסכנים, אז הוא אומר להם, אני מברך אתכם שכל מה שתבקשו עליו עכשיו בתפילה, תענו. קצת מוזר שהוא צריך לברר שהם יקבלו את התפילה, אבל לא משנה, זה הסיפור. אני צריך פעם לראות אם יש בו משהו נכון, אבל הסיפור יפה, בשבילי הוא מצוין. טוב, הם מאוד מאוד התרגשו, כולם התארגנו לתפילת מנחה, קשרו את הגת, התארגנו וכולי. הייתה שם תפילה עד לב השמיים. טוב, אחרי התפילה ניגש הרבי זה לאחד החסידים. הוא אמר, נו, מה ביקשת? הוא אומר, אוי, שכחתי. ביקשת. הוא הגיע למקום אחר, מה עכשיו הוא יבקש כמה עגבניות? עזוב, בחייך. הוא שכחתי, הוא אומר, אתה מבין? זה כל כך עמוק הדבר הזה, ש... זה לא בא לדעתי לשלול את הבקשה, זה רק בא להציג כאילו, והרב קוק כותב את זה באיזה מקום, שלפעמים יש מצב שהבקשה היא הזדמנות לבוא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתם מבינים? זה לא שאתה בא אל הקדוש ברוך הוא בשביל בסופו של דבר שימלא לך את הסל בעגבניות, אלא הפוך, אתה מחפש איזה, אתם יודעים שלפעמים אנשים באים אל הרב, מחפשים איזה קושייה בגמרא כדי לדבר איתו, אתם מבינים? הרב, יש לי קושייה, יש לי קושייה, קושייה ממש חשובה. אבל העיקר זה הזדמנות לשוחח. אז כל הבקשות זה איך היא תמצא כזה לדבר, לפטפט. אז גם פה, אז זה בדיוק הפוך, אתם מבינים? זה לא האינטרס, אלא כל זה רק להיות בקשר עם המקור, עם השמחה, עם האור, עם הברכה, השפע, הטוב, החסד. ברור?
זה גם לא אתה מולו, זה אתה איתו.
נכון, נכון, כי אתה מתחבר, אתה מתאחד, ואז ממילא זה יורד.
זה לא יש מישהו שאתה מנסה להוציא ממנו
ממש כימלים. ככה, נכון, אתה עולה, ואז לכן כשאתה יורד, אתה הופך להיות בעצם הצינור. כן. אתה לא צריך אפילו לבקש, אלא זה ממילא יבוא. זה ממילא, אתה לא צריך אפילו לבקש. לכן הצדיקים העליונים, אפשר להמשיך פה הרבה, אבל זה הכיוון. בדיוק, יפה מאוד. ולכן, לכן מה שקורה פה, מה שקורה, זה ש... איפה היינו? זה הערבוב. אתם רואים מה זה הערבוב? הערבוב זאת, ברמה של קודש וחול, זה הערבוב של אחדות ופרטים, פה זה הערבוב של דתיות עם, נאמר, עם אינטרס. זה בסדר, זו המילה טוב, אני חושב. ובמקום שהאינטרס, כלומר הפרטי, יתמוסס לקראת הערך של העמידה לפני השם, הדתיות, כלומר, עמידה לפני השם, הופכת להיות אמצעי כדי להשיג איזשהו אינטרס. בדיוק שפה אחדות היא איזשהו אמצעי כדי לשרוד. כולנו ביחד, ביחד, בסופו של דבר, זה רק כדי שיהיה לי איזו הגנה. אין כאן באמת אהבה של האחר, אין כאן, אתה לא יוצא מעצמך. בקיצור, מה שמאפיין פה, תשימו לב, זה שצורת ההתקשרות, ותזכרו, זה כלל הברזל פה, צורת ההתקשרות בין הנמוך לגבוה, כן? היא לא טובה. וזה כלל הברזל של ינקות בידכם. תמיד שאתה מחבר שתי מדרגות, שאלת המפתח תהיה כזאת. חיברת חול לקודש טוב ורע, צדיק רשע, חייל דתי וחייל חילוני, מעורבות, נפרדות וכו'. זה אותו דבר בכל המקומות. אתה שואל את עצמך ככה, כשאתה מחבר אותה, כן? מה יהיה האיזון? כלומר, לאיזה כיוון זה הולך להיות? ברור? וזה תלוי ברצון של שני הצדדים. אם זה לא טוב, עדיף נפרדות. אין נפס. אם זה טוב, מעורבות. מובן? כי אם זה לא טוב, אז אם זה יהיה ביחד, זה לא יצא טוב. כיוון שהצדדים הלא טובים השתלטו. לא שהחבר'ה יתקלקלו, שזה כאילו הצורה הכי הבנאלית של הדברים. אלא יצא דברים לא טובים. או מאבקים, או זה, לא משנה, לא יצא טוב. למה? כי שתי הקבוצות אין בהן מספיק את הפתיחות הזאת להיות ביחד בצורה הנכונה. קודם כל של קבלה הדדית ושל הבנה ושל מוכנות לקבל דברים גבוהים. שבעצם המגמה של ההשתפרות של שני הצדדים, ולכן הדתיים יכולים לקבל מהחילונים, יכולים הדתיים. אתה רואה פה, זה יהיה התיקון. מובן? הרצון להתעלות. ברגע שזה כל אחד מתבצר ולשרוד, לא יצא טוב. לא יצא טוב, מה שלא יהיה. בין אם הם יריבו, בין אם יהיו ביחד. בשני הצדדים זה לא יהיה טוב. כי אם הם יריבו זה לא טוב, אם יהיו ביחד זה יהיה ביחד הישרדותי, ושוב זה לא טוב. מובן? זה החבורה של קורח, אתם מבינים? צועדת לקראת, הם ביחד, אבל מה זה? זה הכל בשביל להשיג דברים. ולכן, תמיד שתי מדרגות נפגשות, אנחנו צריכים לשאול אם זה טוב. אם לא, אנחנו צריכים לעשות נסיר. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעם. זוגיות זה אותו סיפור. זוגיות זה אותו סיפור. הנושא של הזוגיות הוא מורכב, עכשיו אני לא אכנס אליו, אני רק אומר בגדול, אני לא מדבר שצריך להתגרש או גירושי. זה לא כך שזוג שנגיד לא מסתתר שצריך לזה, זה לא נכון. אלא צריך לעשות הבדלה. זה סוג של נסירה מסוים, פנימי. שאנשים צריכים לעשות, ואז הזוגיות יכולה להסתדר. זה דבר שצריך לעשות אותו. וזה מה שעושים. זה התהליך הטיפולי. התהליך הטיפולי הוא תהליך שבו הזוג עובר זה תהליך של מסירה. כי בעצם, אם אתה בודק טוב מה מערכת היחסים שם, אתה רואה שמערכת היחסים, יש שם קרבה מאוד גדולה. מאוד גדולה, מאוד חזקה, אבל היא הישרדותית. בעומק שלה, בעומק היא הישרדותית. מובן? אז מה שאתה עושה, אתה עושה איזה סוג של נסירה. כלומר, איך אתה עושה את זה? על ידי זה שאנשים, אתה מרגיע אותם, הם לא צריכים כל כך לשרוד, וברגע שלא צריכים כל כך לשרוד, הם יכולים לבוא ולהתחבר מהמקום הנכון. אתם מבינים? זה בדיוק, זה העיקרון. למה האנשים האלה כל כך צריכים להיות ביחד? כן? למה הם כבר צריכים להיות ביחד? כי הם נורא מפחדים להיות לבד. אז כולם הולכים ביחד כזה, נכון? כי אם הם יהיו לבד, הם ימותו מרוב פחד. עכשיו, אם אתה מרגיע אותם, אתה מרגיע אותם. ברגע שהם רגועים, הם לא צריכים כל כך להחזיק אחד בשני. מובן? ואז אתה מאפשר להם לפגוש אחד את השני פנים אל פנים. מובן? זה תהליך ההפרדה. זה תהליך הנסירה. אז אם כן, שלב ראשון הוא ערבוב. אז דתיות, אינטרס, עבודה זרה. אני רוצה להכניס פה עוד שם אגב, שהוא לא עבודה זרה. אבל אני מזהץ לו את אותה בעיה. אולי יש לך מישהו שלובד השם שהיו לו סממנים כאלה, לא עבודה זרה. אבל סממנים הישרדותיים, אולי. נגיד אולי, לא יודע, לא כתוב, אבל אנחנו אומרים, כדי להסביר אותו. שהשם לא אהב את מנחתו. טוב, הרמז דק, כמובן. ובכן, קין. אתה שואל את עצמך, שהשם פונה, שועה למנחתו של הבל, ולא למנחתו של כתום. מה הפרוטקציה הזאת, נכון? מה הסיפור? הרי לא, בוא נקווה שהתורה לא רוצה לספר שהקדוש ברוך הוא מחבב משום מה את הבל, נכון? מה אומר הרב קוק בקטע שאני לא יודע אם חילקתי לכם, תדווה בישראל ותחייתו? הוא נמצא לי פה בין הדפים ואני אף פעם לא יודע אם חילקתי לכם כבר את הדף הזה או לא? הוא אומר כך. קין למחרת שלא נתקבלה מנחתו קם ורוצח את הבל. מעניין, אה? הצדיק שקם בבוקר כל כולו עם רגשי יראה ואהבת השם שלא יומנו, למחרת בבוקר שחורג את האח שלו. איך זה נשמע? האם זה נשמע משכנע, שואל הרב קוק, בשפתי, הוא כותב את זה קצת אחרת. הוא אומר, זה לא משכנע. זה משהו אחר לגמרי. הפנייה אל השם שם הייתה באה ממקום אחר לגמרי. היא באה ממקום הישרדותי. ולכן, כשהוא קיבל את הסירוב, הוא שלף את הסכין. את מי זה מזכיר לנו? מה אמרנו? אתה בעל המכה. הוא לא יכול לקבל סירוב. למה הוא לא יכול לקבל סירוב? כי הדבר האחרון שבתוך תוכו מעניין אותו זו היא. האחרון. זה קשר מאוד חזק. הנה זה. ראיתם? הנה הקשר. זה אותו סיפור. איך אתה צריך לעשות את ההפרדה? את ההבדלה? איך אתה עושה את ההבדלה ואת ההפרדה של הבעל המכה? אתה לא מרביץ לו בחזרה מבוא. אם אתה מצליח להרגיע אותו, זה לא על ידי מילים, להוריד לו את העצבים, זה לא ככה. זה כלומר, שהוא מקבל את הביטחון, שהוא לא נהיה חלש, הוא נהיה חזק, הוא לא צריך להחליץ, הוא לא צריך לאחוז, הוא לא צריך לתפוס. הוא יכול להיות, באותו רגע הוא יכול לבוא אחר כך, פעמים מתפעמים. הוא יכול לראות את השני, הוא יכול לאהוב אותה, הוא יכול לקשור את הקשר. זה התהליך, נסירה. תשובה, כל דבר ודבר, זה אותו תהליך. האחיזה נובעת מחוסר הביטחון, מהפחד הקיומי. תשובה, אנחנו צריכים להרגיע, את זה אנחנו מבדילים. מבדילים, אנחנו מנסרים. את זה אנחנו מאפשרים את הקשר. עכשיו, בין קודש לחול, כן, תדעו לכם, היחסים שבין קודש לחול הם אותם יחסים. הם יכולים להיות יחסים. של מאבקי כוח איומים, עכשיו קצת אנחנו רואים את זה אצלנו, והיום זה לא כל בולט, אבל יש את זה, כן? כמו דתיים וחרדים וחילונים, יש, אתה רואה, מאבקי כוח שנובעים מחולשה, נובעים מחולשה, ללא סונק. ברגע שיש לך ביטחון עצמי, אתה לא סונק. אתה לא סונק. אתה לא, השנאה היא ביטוי לחולשה. יש שנאה. וברגע שאתה חזק, אתה לא סונא. ואז יש אפשרות לשיח, לדיבור, לקבלה, להתעלות, וכו' וכו'. קין הוא הדוגמה לסוג של התקשרות מותנית. השם לא שואל מנחתו, וכן הוא אומר לו, תשמע קין, אם אתה תמשיך בדרך הזאת, עבודת השם שלך היא רק תחליש אותך. ותשימו לב, זה עומק הנקודה שלא לשאול למנחתו. כי ברגע, אתה יכול ליצור סוג של עבודת השם שמחליש את האדם, שהורס אותו. הופך אותו לאנימי לגמרי. כי הוא כל הזמן רק מחפש, זה בור בלי תחתית. אתה מבין? בור בלי תחתית. אתה לא יכול לספק אותו. לעולם. לעולם. כמה שתיתן לו, הוא יצטרך עוד. למה? כי אין לו תחתית. אתה צריך לספק לו תחתית. ובאותו רגע הוא לא יצטרך יותר כלום. השם לא שואל מנחתו של קין כדי שהוא יתחיל ללמוד. מובן? תקחו מול קין, תקחו את אברהם אבינו. אברהם אבינו. תקחו איזה דמות. תראו איזה דמות.
עקדת יצחק, הוא... הגישות שומרות ש... שאת צריך לעצור אותו ולא...
כן, עכשיו, עכשיו זה מסובך, אני יודע שזה זה מקרה ממש מסובך, זה נכון, מה שאתה אומר.
והוא עצר.
כן, כן, נכון, נכון. אבל אני רוצה, תקחו את הדוגמה הפשוטה של סדום. תקחו את סדום. הוא עומד ומתווכח, עכשיו תחשוב. בעולם של עבודה זרה, אם ניקח את עבודה זרה כקיצון, כקיצוניות, מה זה נתווכח? מי מתווכח בדיוק עם מי? אתם מבינים? העובד עבודה זרה, הבן אדם, הוא נמוך מהרגל של היתוש. מבחינת המעמד שלו. אז לא תתווכח. מי אתה, יבחוש בן שלולית? זה לא אפשרי. העמידה הזאת של אברהם מתווכח, אני רוצה שתבינו מה זה אומר. זה אומר שעבודת השם מרוממת את האדם. היא לא מחלישה אותו. היא מעצימה אותו. וזאת הבעיה של קין. לכן צריך להפריד אותו. לכן צריך להפריד אותו. לצערנו, קין רצה, זאת אומרת, זה היה שם דבר, היה, יצא מזה אסון נורא, אבל... בעומק, בעומק, כל הרעיון הוא לאפשר אותך. תהיה תרגוע, תבוא אל השם מתוך רצון, מתוך בחירה. אז כך אתה לא רוצה שיבואו אליו. לא מתוך אימת ההישרדות, אלא מתוך הערכה, הערצה, קרבה, אהבה, דבקות, קשר, מובן? ויראת כבוד. יש יראת כבוד. אתם יודעים, יראת כבוד זה דבר מאוד מאוד עמוק. כי נובע מזה הערצה עצומה. אז זה עבודת השם, בניגוד לעבודות המוטעות האלה. אחדות אמיתית, ערבוב, כלומר, התקשרויות של דברים טובים ונמוכים בצורה לא טובה, צריך עכשיו לעשות פה נסירה, הבדלה, נכון? זה הקטע להבדלה שלמדנו, נכון? כי זה סיטרא אחרא ולכולא, כל הפן של הערבוב. צריך לעשות הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. מובן? בסדר? זה השלב הבא. עכשיו מה יש לנו? קודש וחול. מתחילות מערכות היחסים בין קודש לחול. מובדלים, מובדלים. מערכות יחסים, הן יכולות להיות פה ריחור, כל מיני דברים. במצב הטוב, זה יכול להיות עץ ופרי. כן? למה זה מצב טוב? כי החול כבר מבין שהוא עץ לקראת הפרי. זה כבר שהחול מבין את העניין, ושהקודש כבר מבין את הקשר שלו עם החול. זה אמנם. בסדר. זה מורכב מאוד. פה דיברנו לנו כל מיני סוגי מערכות יחסים מורכבות של קודש וחול, שכל הזמן נמצאים ביחסים מורכבים מאוד אחד עם השני. כן? כי למשל, מה שקורה הרבה פעמים זה שהקודש, דיברנו על זה, עושה דלגיטימציה של החול. החול לוחם נגדו, הם מובדלים, אבל הם כל הזמן יוצאים באיזה סוג של מאבקים. אולי זה לחזור למקום הזה, אני לא יודע, פה אני צריך עוד לא ברור לי הנקודה הזאת. ויש לנו עץ ופרי, שזה אמצעי ומטרה, חול וקודש וכו' וכו'. כאן אנחנו מגיעים למדרגה של אחדות. אז זה האחד, פה דיברנו על למשל על מצווה ובורא, כל המדרגות שדיברנו. זאת המדרגה הזאת של קודש קודשים, שהיא המדרגה השלישית, שהיא עולה לכל מיני, יש פה כל מיני דרגות של אחדות, שמגיעים את זה הרעילה לאדם הראשון. עכשיו כמובן, אתם מבינים, זה כאילו מודל, שיש לנו ככה, אחדות שלמה, שזו אחדות הטובה, משום מה, אין הסבר, כי אם זה טוב, למה זה נפרד, אבל זאת שאלת השאלות, נכון? איך אדם הראשון חוטא, הרי הוא אדם הראשון, איך אפשר לחטוא? הוא הכי גדול, הוא הכי טוב, הוא הטוב מכולם, כן? אבל לא משנה, יש כאן איזו שאלה שאני לא יודע בעצם אין עליה תשובה. יש פה איזה משהו, קורית הנפילה, חטא אדם הראשון, שבירת הכלים, לא יודע משהו, מתחיל הערבוב, מתחילה, אתה צריך קודם להבדיל, נכון? ואז נוצרות מערכות יחסים בין שניים, שעם מורכבויות לכאלה ואחרות, שבסופו של דבר צריכות להביא בסוף לכלל הזאת. אחדות הזאת, אחד מחדש. בסדר? אז עכשיו, מה זה נותן לנו בכל הראש הזה? זה נותן ככה, קודם כל. יש לנו תמיד שלוש בחינות, קודש חול וקודש קודשים, בסדר? זה השלוש הבחינות שכל הזמן מסתובבות. עץ ופרי וטעם העץ כטעם הפרי, אני יודע מה, שבת, ימי חול ולא יודע מה מאחד אותם, משהו כזה. ברוך השם יום יום, זוכרים של הלל שאומר הכל קודש וכולי. אנחנו כל הזמן מדברים על שלוש מדרגות, זה דבר אחד. אחרי זה יש לנו את השלבים שאנחנו מדברים על אחדות טובה ושלמה, כמו זיירה, או יש לזה עוד שם, אחד מהשמות שם זה גם אספקלריה המהירה של משה רבנו, היא גם אחת מהדרגות הגבוהות של האחדות. זיירה או אספקלריה המהירה זה מדרגות אחדות גבוהות. אז אם כן, אלה הם קודש חול קודש קודשים. אחרי זה יש לנו את המודל הזה של איזו אחדות טובה, אחדות מזויפת נקרא לה, קראנו לה קורח או לא משנה, עבודה זרה, לא משנה מה, תהליך הבדלה שיוצר לנו את שתי הבחינות, ואז אחר כך נוצר לנו האחדות הטובה. בסדר? זה נותן תמונה על כל בעצם מה שעשינו השנה. בסדר? עכשיו, אני רק רוצה לומר לכם, ככה אגב אורחה, שהדברים האלה שאני אומר לכם, כל מה שאני אומר לכם זה בשפה של הרב קוק. אפשר פשוט לקחת מילון, לעבור לשפות אחרות, אפשר לעבור לחב"ד, או לעבור לרמח"ל, או לעבור לפילוסופיה כללית. בכל שפה המודלים האלה יהיו קיימים. אתם מבינים? זה מודל כל כך יציב, שאני יכול ללמוד איתכם למשל את המחלוקת בין קאנט להגל, נכנס לפה. אני רק אחליף מילים. רק אחליף מילים. הכל ייכנס לדברים האלה. המחלוקת, למשל, בין רב חיים מוולוז'ין לבין בעל התניא, או לבין בן החסידות, נכנס למודלים האלה. הכל, כלומר, אתם מבינים, זה מבנה, המבנים האלה שדיברנו עליהם, הם מבנים יסודיים, דיברנו אותם בשפה של רב קוק, אבל כל ספר שאתם תיכנסו אליו, או כל הגות שתיכנסו אליה, בלי מאמץ יותר מדי גדול, אתם תזהו מיד את הרגע, את הקטע האחדותי הזה, מה שקראנו קודש קודשים, אתם מיד מזהים אותו, אתם מיד מזהים את הבחינה הנמוכה שנקראת קודש וחול, מזהים די מהר אותה, ברור? ואז אתם רואים מה מערכות היחסים בין המדרגה הזאת של קודש מול חול לבין המדרגה של קודש קודשי, מה מערכות היחסים פה, מה מערכות שם, אתם מכניסים, ממפים את זה, ויש לכם את המבנה של השיטה. מובן? עכשיו, כל שיטה מכניסה תכנים קצת שונים. היא לא תגיד קודש וחול. היא למשל תדבר על, אני יודע מה, נגיד, הביטוי למשל בחב"ד, זה סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. מובן? סובב כל עלמין למשל בחב"ד. זה המדרגה של קודש קודשי. ממלא כל עלמין זה קודש וחול. מובן? אנחנו לא עומדים עכשיו חב"ד, אני לא רוצה להכניס אתכם לתוך הסיפורים האלה, אבל מובן? או ייחוד ושכר ועונש, זה השפה של הרמח"ל. ייחוד זה קודש קודשי, ושכר ועונש זה קודש וחול. בקיצור, כל חשיבה יש בה את ה... מבנים האלה. בסדר? לכן זה כל כך חשוב. בעצם מה שאנחנו בונים פה זה לא כל כך רק את התורה של רב קוק או איזה מהלך בתורת רב קוק, אלא זה מין מבנה חשיבה יסודי שמסתכל על כל ההוויה וכל פעם מסתכל על השאלות היסודיות, כי שאלות של אחדות וריבוי אלוקים ועולם הן שאלות שכולם מתעסקים בהן, כולם שואלים עליהן, כולם מתלבטים בהן. אתם מבינים? אז רק השאלה, איזה מילים אנחנו, מילים כאן זה לא מילים, אלא איזה מושגים, באיזה מושגים אנחנו מתעסקים, במה אנחנו עם מה אנחנו רוצים לעבוד, נאמר כך. בסדר? טוב. עכשיו, אז בואו נקרא עוד פעם את זה. אני כמעט בטוח שלמדנו את הקטע הזה, אבל לא נורא, זה קטע שבאמת, שאני אומר אותו הרבה הרבה יותר מפעם אחת. אז אנחנו כאן מקבלים את אחד הקטעים הכי גבוהים, הכי גבוהים, והכי נשגבים של קודש קודשים, של הצדיק העליון, של האחדות הנכונה, השלמה. בסדר? מובן? זה משהו באמת גבוה. אז אם כן, והשורה הרביעית, החמישית, והוויה כולה מתעלה עם מו למקורה, והמקור מתגלה תמיד עליה ועליו ברוב הדר, בהוד קדושה, באמת ובנחת. כן? זאת אומרת, הוא נקודת, הוא היסוד, הוא תמיד יסוד, הצדיק הוא היסוד, הוא מתעלה, תבינו מה קורה, הוא חי בספירה גבוהה, וכיוון שהוא גם חי עם כולם, הוא בעצם עולה, הם עולים יחד איתו. אתם מבינים מה שקורה? זה כאילו הוא עולה והם כולם קשורים לו, מחזיקים לו בסוודר. מבינים? זה, הוא לא צריך להתכוון אליהם. הם איתו, הם חלק ממנו. אתם מבינים? זה כאילו האישיות שלו התרחבה והוא מחזיק את כולם מחובקים אצלו. וכשהוא עולה, אז הוא עולה איתם. הוא עולה איתם, הם עולים איתו. הוא עולה, אבל זה לא הוא לבד. כלומר שהוא לא אדם פרטי שעולה. מובן? תחשבו למשל על אבא שמתפלל להשם. הוא אומר, השם, תעזור לנו. מי זה לנו? לנו זה לא, למשפחה שלו, נכון? הוא לא, אין דבר כזה שהשם יעזור לו ולא יעזור למשפחה שלו. איזה מין עזרה זאת? נכון? הוא לא אדם פרטי. יש לו משפחה, יש לו ילדים. אז זה תעזור לנו, מה, בוא נגיד, הוא ייתן לו אוכל, תודה רבה, אם לילדים שלנו אוכל, אז מה עשינו? אתם מבינים? האחדות הזאת יוצרת את הזהות ברמה כזאת, שהוא עולה, אז הכל עולה איתו. אז זה הצדיק. המקור מתגלה תמיד עליה ועליו ברוב הדר, בהוד קדושה, באמת ובנחת. כל העושר, כל הטוב והיושר, כל העוז והתפארת, כל החיל והגבורה, שופעים עליו. נדמה לי שאמרתי לכם שאני חושב שיש בית כל הספירות, אבל אני לא יודע איך, כי זה לא בדיוק. טוב, אורו של עולם הוא יסודו ואומץ המשכת חייו, בזכותו ניזון העולם כולו, וכעין וכאפס הוא בעיניו. נכון, למה זה כל כך חשוב שהוא יהיה כעין ואפס בעיניו? למה זה חשוב?
ביטוי.
למה? למה? למה זה קריטי?
זה יכול להוביל לגאווה כזאת.
בדיוק. מה יקרה אם יהיה לו שמץ, שמץ של הגאווה? מה יקרה?
הכל יתרסק.
בדיוק. למה?
אין שגיאו.
מה?
אין שוויון.
לא, לא יהיה של השוויון.
זה משרת אותו.
בדיוק. זאת אומרת, באותו רגע הוא נפרד מכולם. מה זה גאווה? גאווה זה אגו. אגו אז הוא נפרד, אז הוא כבר לא עם כולם. בסדר. הוא יכול לעלות, נחמד. נותנים לו סולם מפה עוד הודעה חדשה. אבל הוא כבר לא צדיק של עולם. ברור? אמרתי לכם, מלך שרבלי מלך מליז'נסק. אמרתי את זה, נכון? שאמר שברגע שהצדיק מודע לזה שהוא הצדיק, הוא כבר לא יהיה הצדיק. זה פרדוקס. ברגע שהוא יודע שהוא החנין הבני, שכשהוא עולה כל העולם ניזון בשבילו, באותו איפה שהוא מודע לזה, או, אני חנין, או, כל העולם לא ניזון אלא בשבילי, באותו רגע העולם מפסיק להיות ניזון בשבילו. כמובן, וזה הכרחי. אז זה פרדוקס, כי הוא צריך כאילו להיות לא מודע. כמובן, זה בלתי אפשרי לא להיות לא מודע, אבל לא יודע. לא יודע, הוא צדיק, הוא יודע לעשות את זה, לא יודע איך. כן, זה עבודה שלו, כן, בסדר, אין לו אגו, נו, בקיצור. הוא אינו מתקדש, נבדל ונפרש. נכון? איזה מילה פה מתקדש? הוא אינו מתקדש. המילה מתקדש פה מקבילה למה? קדושים תהיו? רשי?
פרושים תהיו.
פרושים תהיו. הוא אינו מתקדש נבדל ונפרש, הוא אינו מתקדש במובן של קדושה, אלא מה הוא? חי הוא, וכל חייו קודש קודשים. אתם רואים את המעבר? ראיתם איך קרה פה המעבר? ממה? ממה המעבר? ממה למה?
קודש לקודש.
מקודש לקודש קודשים. בדיוק. אתם רואים? הנה המעבר. זה בדיוק, זה שורת המעבר. הוא היה, הוא כבר לא מתקדש קודש במובן הקודש הרגיל, הפרוש. הוא אינו מתקדש. נבדל, מתקדש במובן של קודש רגיל. חיו וכל חייו קודש קודשים. חיי חיים הם. דופקי לבבו, מרוצת דמו, שאיפות נפשו. הסתכלותו, מבט עיניו, הכל חיי אמת, חיי גבורה אלוקית שוטפים בהם ועל ידם. ברור, הוא לא צריך לפרוש מהמציאות, כי המציאות כולה מאירה. אם יפיל עצמו קדוש הדומיה לעבודה מצומצמת, לתפילה, לתורה, לצמצום מוסריות ודייקנות פרטית, יסבול וידוקה, יחוש כי נשמה מלאה כל היקום לוחצים בצוותים, להסגירה במועקה מצומצמת של מידה, של התוויה דרך מיוחדת. בשעה שכל הדרכים יחד עם לפניו פתוחים, כולם מלאים אור, כולם מוצרים חיים. מה הוא אומר פה?
הוא לא יכול להיות רק בקודש.
הוא לא יכול להיות רק בקודש. מה יקרה לו אם תרצה לדחוק אותו לתוך הקודש?
יסבול וידוקה.
יסבול וידוקה. הבנתם מה קורה? כי זה אדם שהוא כל הזמן מתפלל, אתה אומר לו, או, עכשיו מנחה. מה עכשיו מנחה? מה היה לפני 5 דקות? מה היה? אתם מבינים? הוא חי. הרב קוק אומר, הנשמה מתפללת תמיד. אבל אנחנו לא מרגישים את זה. הוא מרגיש את זה. אתה מבין? הוא לא צריך ש... אדם שלא מרגיש את זה, אומרים לו, עכשיו תתפלל, כי הוא כל הזמן... הנשמה שלו מתפללת, אין שם, אבל הוא לא מרגיש את זה. אז אומרים לו, עכשיו תתפלל. אז הוא עוזב את החולין, את החוץ, ונאחז בתפילה. זה מה שאנחנו צריכים, נכון? אם יגיד, לא יגיד לך להתפלל, אתה לא תתפלל. אתה תמשיך לעסוק בענייניך. אז צריך להגיד לך. מי זה? מי? זה הלכה? או אתה צריך להגיד לעצמך, לא משנה. אתה צריך להגיד, עכשיו צריך להתפלל. אבל אדם ש... נכון? אתה לא צריך עם זוג שהוא... כזה אהבה רומנטית כזאת, הם אוהבים לך את השני כמו לא יודע מה, ואז אומרים לו, אתה יודע מה, הגיע יום הולדת, תקנה לי אשתך פרחים. הוא צחיק אותו, פרחים, כאילו, עד עכשיו מה היה, מה... אתם מבינים, יש זוגות, שהחיים הם כאלה ביניהם, הם רגיל כזה, וזה אומר לו, תקנה פרחים, נתת איזה נצנוץ של תשומת לב, אהבה, יפה. אבל יש אנשים שלא צריכים, למה? הם כל הזמן חיים שם על הפרחים. זאת אומרת, הפרחים שם רצים כל הזמן. אז מה, תתחיל לגלל לקנות פרחי? מובן?
זאת הבעיה שהיית בקודש שם? אני חשבתי שהבעיה היא שיותר בכיוון שהוא מפספס את העולם שהוא כל כך מרגיש מחובר אליו.
שמה?
שהוא מפספס את העולם שהוא כל כך מרגיש מחובר אליו. שאם הוא יהיה רק בקודש, אז הוא ירד לדרגת קודש, לא דרש קודש קודשים. שהוא לא יצטרך לשלב כך.
לא, בדיוק כך, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, מה שיקרה, מה זה הוא יורד לדרגת קודש? זה אומר שהוא... ברגע שאתה אומר לו, לך למקום ההוא, אתה בעצם כאילו מרוקן את שאר הדברים. אתה מרוקן אותם, ובעצם הוא אומר, לא, זה מלא. וכל הקודש הוא חי בתוך תודעה שהאחר הוא ריק. זה ההגדרה שלו. הוא אומר, פה מלא, שם ריק. אתה מבין, אנחנו מכירים את זה, כן? אם ניקח את החרדיות, אני לא אוהב לדבר על חרדים, כן, אבל כדוגמה, חרדיות בנויה על זה שפה זה קדוש ושם לא. זה בנוי על זה, אתה לא יכול... ברגע שאתה תגיד לא, גם שם יש קודש, זה מפרק את כל העניין. אתם מבינים? לכן זה הכוח של זה, וזה הבעיה של זה. תמיד צריך להבין, כל הבדלה כזאת, כאן זה ממש הפרדה, זה כבר לא הבדלה. כי באמת המצב הטוב הוא לא מצב של מה שאנחנו קוראים ביום חרדים, שאנחנו, אני לא יודע בדיוק, יש כל מיני סוגי חרדים, הכל זה הרי סטריאוטיפים כאלה שטחיים כמובן. כן, אבל בכוונה אני משתמש בסטריאוטיפ הכי הכי גס, כן? שכאילו משהו כזה שהוא מתרחק ולא, וכל הזמן צריך הגנות. ברור, אז זה נובע, היום אני חושב שיש פחות את הדבר הזה, אבל זה נובע מהניגוד. הכל בנוי על הניגוד. כן? הכל מול הקודש. העני מול העתה. כל הזמן ההנגדה הזאת. בסדר? לא, עכשיו לא ארחיב את זה, אבל זה. מובן. החוצפה שבעקבת המשיכה, צריך להזדרז פה, החוצפה שבעקבת המשיכה, באה מתוך תשוקה פנימית לקדושת הדומייה העליונה, וסוף שתגיע לה. כי עתידים ישראל להיות עומדים לפנים, לפנים ממחיצתם של מלאכי השרת, ואלו, המלאכים, שואלים להם מה פעל אל. מה חידוש יש בשיבה של מעלה? בני החוצפנים, פורצי הדרכים והגדרים, עתידים להיות נביאים מן המדרגה העליונה, ממדרגתו של משה רבנו, מזיר הילד, אדם הראשון. עץ החיים כולו בכל עומק כתובו יתגלה בהם ועל ידם. בסדר? מובן? זאת אומרת, מה הוא בעצם אומר לנו פה? מה החידוש של המשפט הזה? באמת יש פה חידוש מפליג ביותר, מה שהוא עשה פה עכשיו. קודם כל יש פה משפט סנגוריה. מופלא, נכון? בני החוצפנים, פורצי הדרכים והגדרים, יהיו עתידים להיות נביאים מן המדרגה העליונה, זיר העילה. נכון? זה ה... אין משפט יותר מאמין, יותר בוטח, יותר מקבל, יותר... אין, לא יכול להיות, נכון? המילים הכי גבוהות שיכולות להיות. אבל למה הוא אומר את זה? הוא לא אומר את זה סתם, כן? מה עומד מאחורי זה? מה הוא רוצה לטעון? שפריצת הדרכים שהוא רואה מולו, מה היא?
שאיפה גדולה.
שאיפה גדולה. עכשיו תראו, מה בעצם הוא טוען? יש פה טענה באמת, תראו, זה עניין של אמונה. עניין של אמונה. כי גם קורח אמר כל העדה כולם קדושים. אז גם הרב קוק בא ואומר מה? כולם קדושים. בדיוק חשבתי על זה, על פגישה בין קורח לרב קוק. קורח אומר לרב קוק, לא מבין, מה רוצים ממני? יורדים עליי. אבל גם אתה אומר כל הידע כולם קדושים, אז למה עליך לא יורדים? אתם מבינים? קושיה טובה? ומי לימד אותנו את כל כוח אם לא הרב קוק? הוא הרי יש לו את הקטע על הכורחות, על כוח וזה וזה. אבל מה אתה יורד עליי? אתה היה בדיוק כמוני. אתה גם אומר כל הדקול, גם החילואינים, החלוצים שם, שכל היום רוקדים להם שם בגורן, אני לא יודע מה הם עושים. כן? כל הדקול כולם קדושים, ממש נחמד. פושטקים! יש פה באמת איזו אמירה מאוד, מאוד מעניינת של רב קוק. כן? הוא בעצם בא ואומר, אני לא מקבל אותם עכשיו. עתידים להיות. יש שם שאיפה?
שערו ככה הם לא היו.
מה?
שערו ככה הם לא היו.
שאיפה? זאת אומרת, הוא היה מוכן, הוא אומר את זה גם על קורח. זאת אומרת, הוא מוכן להגיד גם על קורח, קורח, תשמע, גם לך יש שאיפות. הביצועים שלך לא כל כך טובים, אני מוכרח להגיד, הוא היה אומר לקורח. השאיפות שלך נחמדות, הביצועים לא טובים. עכשיו, מה הוא אומר לגבי החילונים האלה? הוא לא מוכן לקבל אותם, במובן של איך שאתם זה בסדר. ממש לא. יבוא לו אחד כזה, הוא לא יגיד, או, אתה על הכיפק. הוא לא יגיד לו את זה. אני לא, אני מוצא אצלך. השתוקקות גדולה, אני מוצא שההריסה אצלך וכו' וכו' לא נובעת מקטנות. זה מה שהוא אומר לו, אתם מבינים? יש הבדל גדול בין לאשר מישהו לבין להגיד, שמע, אני רואה פה את הדבר הנכון. ברור? יש ילד למשל שלא לומד בכיתה. אתה יכול לאשר, להגיד, מצוין, לא צריך ללמוד, מה זה הבית ספר הזה? תראו איזה כוחות יש לו, הוא זורק כיסאות על המורה. אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד, תשמע, הבחור יש אנרגיות, כן? בוא נגיד, צריך לעבוד, צריך לעשות איתם משהו. כן? זאת אומרת, אתה יכול לקחת את האנרגיות האלה ולזהות שם משהו באמת גדול, למשל, הילד גאון, והוא משתעמם בכיתה, דוגמה, דוגמה, לא בתופעות שאנחנו מכירים אותם, כן? אז הוא מזהה את זה. הוא לא מאשר לו את ההתנהגות, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא. זה הבדל עצום. אם אתה אומר, מה מסתחבא מאחורי זה? עכשיו הרב קוק אומר, אני לא סתם אומר את זה. האנשים האלה מוסרים את נפשם. הם מתים בקדחת, הם מתים בביצות. הם לא הולכים, אתה אומר, רוקדים בגורם, תודה רבה. מחר הם יאכלו בקדחת וימותו. לך לבית העלמין בכנרת ולך תראה שם כמה אנשים קבורים, כולם מתים שם בזה. זה אנשים שם, זה לא אנשים שבאו לחגוג. זה לא אנשים שבאו, יאללה, אין להם כוח לשמור שבת, יאללה, עזוב אותך משבת, אין כוח. מה? תשמע, תראה איזה אידיאליסטים, תראה איזה אנשים. אנשים שאוהבים ללכת, בשביל האידיאלים שלהם. מה, אני יכול להחשיב אותם כמו איזה עוד איזה אחד הולל ופוחח, שתמיד היו ותמיד יהיו, וגם היו אז באותה תקופה מלא כאלה, שסתם פרקו עול. ברור שהיו. בסדר, הם לא מעניינים. תמיד היו, תמיד יהיו. הוא מדבר, לא, יש אנשים אחרים פה, יש משהו אחר. הוא מזהה את הגדלות, הוא לא מאשר אותה, את הפריצת גדרים, בשום פנים לא. הוא לא מפסיק לצעוק ולדבר ולעשות פשקבילים וזה וזה, הוא עושה את המלחמה. אבל הוא אומר, אני מזהה אצלם את זה, אל תתבלבל. הילד הזה הוא גאון שצריך לעניין אותו, ולא איזה פרחח, אני יודע מה, שאין לו כוח ללמוד סתם ככה. לא. זה הבדל עצום, איך אתה מתייחס לילד הזה, נכון? אתה לא מאשר לו את ההתפרצויות שלו, אבל אתה יכול להתייחס אליו בצורה אחרת. הוא אומר, אנשים האלה יש להם את הגדלות. עץ החיים כולו בכל עומק כתובי את גלוי אדם. הוא אומר, אני מזהה אצלם שהם רוצים, הם מרגישים שיש משהו מעבר לתחום הקדושה הרשמית, כאילו. לא רק בבית כנסת. יש אור. הם מתחדים בו, הם רומזים אליו, הם משוקקים אליו, ואנחנו צריכים לספק את זה. ולכן רק הצדיק העליון יכול לספק להם את הצורך, כי הצדיק הרגיל, מה אומר להם? זה ריק. אומר להם זה ריק, נכון. פרושים תהיו. הוא לא יכול להתחבר אליהם. להביא אור העליון הזאת לעולם צריכים לעבודת צדיקים לחסד עליון. הנה, רק הם. המגלים הגיון ליבם וחישת ליבם נשמתם את האוצר הטוב הגנוז בסגולת הסגולה של חיי ישראל. מעבר מזה, או איך לדעת, כאן זה לא ידע לקרוא, המון קשור בקדושת אבות, במורשת, כמורשה קהילת יעקב, שואף לנקודת חייו בכל מאודו, מתפחד ומצטער על כל ההרס, מתמקמק מפריצת הגדרים, חוגר כוחו לאשר ולקיים כל משפט כתוב באמונת אומן. מי זה? מי זה הציבור הזה? חרדים? נכון. לא יכולים. תראו איך שהוא מבין אותם. זה כל כך יפה. הוא לא יורד עליהם. הוא לא אומר, אתם סגורים, שחורים. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, איזה מסירות נפש יש להם. הם פוחדים. הם רוצים לשמור. כל כך יפה. הוא הצדיק העליון. הוא קולט את שני הציבורים, אתם מבינים? הוא לא... ולכן הוא אומר, קטגורים דרך עמים, דרכים שונים. סותרים זה את זה, מתגלים בחיים, מרוץ האור עושה את שלו. חדרי הנשמה, נשמת הגוי ברוב קודשיו, והוא ראש של משיח. אתם רואים, הנה הוא ראש של משיח? אתם אומרים אותו, הנה הוא צץ בסוף. תמיד הוא יצוץ, הוא ראש של משיח, הזי הרעילה. הוא יצוץ, הוא יבוא. כלומר, הוא יודע שיש מאבקים. אנשים כועסים עליו, שאומרים לו, איך אתה מקבל אותם? איך אתה מאשר? איך אתה מקרב אותם? לא אומרים לקבל, איך אתה מקרב אותם? הוא אומר, כן, הם מפחדים. למה? הם מורים, העסק מתפרק. זה כורח. זה לא צדיקים. הם לא יכולים לקבל את זה. כמובן, יש פה מאבק, בסדר, פרשנות, איך נפרש את המציאות? הוא אומר, זה הפרשנות שלי. טוב.